מחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר, מתי נברא העולם. לדעת רבי אליעזר העולם נברא בתשרי, לדעת רבי יהושע בניסן. ואז הסברנו שבעצם המחלוקת היא פה מי מבטא את המציאות האמיתית. אפשר להגיד שהגויים הם האדם הנורמלי, שהרי הגויים מונים ל... איך קוראים לזה? מונים לתשרי, וישראל מונים לניסן. אז אם הגויים מונים לתשרי והעולם נברא בתשרי, סימן שמבטאים את הקצב האמיתי של ההיסטוריה, ולו ישראל זה שינוי הטבע. או ההפך, אם נאמר כרבי יהושע שהעולם נברא בניסן, אז ישראל הם הנורמלים והגויים הם המשנים. וכזה שאנחנו מונים מניסן זה תיקון המצב, החזרה אל הנורמה. אז מה שלא יהיה, בכל מקרה יש פה איזשהו הפרש בין שתי מציאויות. עכשיו, היותר אוניברסלי פה הוא לכאורה רבי אליעזר. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעובדה שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. מה זה יצא יוסף מבית האסורים? מה הוא עשה כיוצא מבית האסורים? הוא הלך למלוך, כן, מבית הכלא יצא למלוך, למלוך על מצרים. זאת אומרת, בראש השנה הייתה בשורה כזאת שאפשר להשתלב בתרבות של הגויים, לא רק להשתלב אלא להנהיג אותה. זה נאמר בראש השנה, בטלה עבודה מאבותינו במצרים, דף י' א' עמוד א'. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אבל מתי יצאו ממצרים? בפסח. אז עברו שישה חודשים שבהם הישיבה במצרים הייתה נעימה. כן, בדיוק. זאת אומרת, אחרי 200 שנה של עבדות, פתאום ישנה תקופה קצרה שבה הישיבה במצרים איננה גאינה. נכון? למה הייתה תקופה כזאת? כי לקראת גאולה צריך קודם כל לבטל את השפלות של העבדות. כן? עבדים הם מושפלים מאוד, אי אפשר לתת משפלות מוחלטת לחירות מיד, צריך איזשהו שלב ביניים, אמנציפציה. חצי שנה, זה לא. אבל דווקא השלב ביניים הזה הוא המסוכן, כי הוא נותן את המחשבה, הוא נותן לחשוב שייתכן שכדאי לחיות במצרים. כלומר, מדוע עד עכשיו רצינו לצאת? כי המצרים הרעים שיעבדו אותנו. אבל אם אנחנו לא משועבדים, אז אולי לא כך, לא כך כדאי לצאת. מה שמסביר את מה שקרה במכת חושך לפי חז"ל, שרבים מבני ישראל לא רצו לצאת ונותרו במצרים, מתו בשלושת ימי האפלה. אז כמו כן יש פה איזה מין תבנית כזאת שבמהלך ההיסטוריה מגיע איזה זמן שצריך לצאת מן הגולה, ודווקא אז הגויים נותנים שוויון זכויות לקראת סוף הגלות. ודווקא אז יכולה להתפתח הדעה לפי הישיבה בחוץ לארץ היא אידיאל, ואז לא יוצאים ואז נספים. זה, זה מה שאמר הרב שמשון רפאל הירש, צריך לתדיק לברכה, תודה רבה, שכאשר באו אליו הראשוני הציונים, הרב קלישר והרב גוטמחר, ואמרו לו הגיע הזמן, עכשיו יש לנו אמנציפציה, יש לנו כוחות, יש לנו כלים להקים מדינה בארץ ישראל, בוא תעזור, אמר להם הרב הירש, מה שאתם חושבים למצווה גדולה אני רואה אותו כחטא ולא מן הקטנים. כי הרי סוף סוף אחרי 2000 שנה הגויים שחררו אותנו, אז סוף סוף הגלות התחילה להיות בעלת משמעות, ועכשיו אתם רוצים לבטל את זה? זה באיגרותיו של הרב שמשון רפאל הירש, לא איגרת, אבל האיגרת הזאת פורסמה נדמה לי ב... תולדות הציונות הדתית, אני לא זוכר, אני ראיתי את זה. אבל כל פנים, יש דברים מפורשים, לא הדברים שהוא אמר לרב גוטמחר ולרב קלישר, שזה אני צריך עוד למצוא, אני בזמנו מצאתי את המקור, אבל זה נמצא גם בפירושו לתורה, על הפסוק וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. השם אומר את הדברים האלה במפורש. עכשיו, אם כן, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. כלומר, תשרה הוא הזמן של המפגש עם הגויות. כמו כן גם, בראש השנה נפקדה שרה. מה זה בא לומר? בפסח נולד יצחק. ודווקא פסח הוא הזמן של הניתוק מן האומות. אבל אי אפשר לנתק את ההתנתקות של יצחק מן החיבור אל הכלל אנושיות. שהרי בראש השנה נפקדה שרה. כלומר, גם כשיש התייחדות לאומית, בראש השנה נפקדה שרה.
אומרים,
בין 6 חודשים? טוב, זה השאלה שהגמרא שואלת בהמשך.
לא
רואים?
לא
רואים עליו? לא. טוב, הלאה. עכשיו, אותה שאלה גם מצאנו, בניסן נגאלו, כולם מסכימים, שם ישראל נגאל בניסן. אבל יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, בתשרי עתידים להיגאל או בניסן עתידים להיגאל. בין זאת המחלוקת. עכשיו בואו נראה את המקורות של המחלוקת. הגמרא לומדת פה שורה שורה במחלוקת ומנסחת. תניא, רבי אליעזר אומר, אני קורא כאן בשורה השביעית בדף י' עמוד א'. תניא, רבי אליעזר אומר, מניין שבתשרי נברא העולם? שנאמר, ויאמר אלוהים, תדשא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי. אז מה קורה פה? איך נבראו העצים? עם פירות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא עץ תפוזים עם תפוזים. נכון? עץ פרי. באיזה עונה התפוזים הם על...
אין שום עונה. אם הוא מסוגל ליצור עץ עם פרי, אז לא משנה איזה עונה.
סימן שהוא ברא את הסתיו.
לא, כל נקודה. כל נקודה, אין שום תלות.
שום סימן.
נכון.
אבל זה לא ככה כתוב. כתוב עץ פרי.
אבל זה לא, זה בכלל לא שייך. מי שאמר לשמן לדלוק, הוא יכול לומר לחומץ.
כן, אבל בריאת העולם בפרשת בראשית איננה נס, היא בריאת הטבע, לא בריאת הנס. אז העולם עתיד. אז השאלה היא, מהי העונה שהקדוש ברוך הוא ברא? איך הוא מתחיל את הכל? מכאן ואילך זה פועל לפי הטבע. אז השאלה היא, מהי העונה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא? אם הקדוש ברוך הוא אומר, יהי גשם, אז היית לומד שהקדוש ברוך הוא ברא חורף. נכון?
בכלל תנאי גן העדן, תנאי גן העדן היו כל כך שונים.
לא מדובר על גן עדן פה. לא מדובר על גן עדן פה.
בכלל, התנאים האלה היו כל כך שונים ממה שקרה לארץ אחרי החטא.
רגע, זה היה משווה בכלל,
בגלל שאין, לא היה בכלל.
רגע. מי אמר לכם שפה מדובר בתנאים שונים? הגמרא לא מבינה ככה. הגמרא מבינה דבר פשוט, בראשית ברא אלוהים. אלוהים זה מי שבורא את הטבע, לא מי שבורא את הנס. אז כיוון שהוא בורא את הטבע, השאלה היא, מה הוא ברא? איזה טבע הוא ברא?
ברא עולם שלם.
אבל משלם במה? האם הוא ברא עצים שעומדים להוציא פירות, או הוא ברא את העצים עם הפירות? זאת השאלה. עם הפירות. סימן שהוא ברא את הסתיו. מה לב דווקא? יש לך פירות על העצים באביב?
תשמע, יש לנו הוכחה שאז...
סליחה, תן לך. כשאתה אומר שהעץ היה בטעם של פרי, זה לא כתוב פה. זה חולק על זה. זה מדרש אחר. המדרש מבין את הפסוק הזה שאתה מביא, עץ פרי עושה פרי, שטעם העץ היה כטעם הפרי. פה הגמרא אומרת משהו הפוך מהמדרש הזה. אז פה קודם ננסה להבין מה הגמרא אומרת. הגמרא אומרת פה דבר פשוט, שאנחנו שואלים את עצמנו, באיזה מצב נברא העולם? האם הוא נברא במצב אביבי או במצב סתיווי? זה מה ששואלת הגמרא. לפי זה נוכל לדעת מהי העונה הראשונה שהייתה בהיסטוריה. אם תגיד שהקדוש ברוך הוא בורא עולם שנראה כמו האביב, אז אתה מבין שבניסן נברא העולם, מכאן ואילך, כך בסתיו, אחרי זה באביב וכו'. אם תגיד שהוא ברא עולם שנראה כמו הסתיו, אז סימן שאחרי זה היה אביב, נכון?
עולם פסימיסטי או עולם
אופטימי? לא, זה לא לבלבל. קודם כל, מה המציאות שהקדוש ברוך הוא ברא? הוא ברא סתיו או ברא אביב? מה השאלה כל כך מסובכת? נכון? אז עכשיו הגמרא אומרת, אם כתוב תוצא הארץ דשא עץ פרי, סימן שהוא ברא את הסתיו. נכון? מה כל כך מסובך? לא יודע, עושים פה שמיניות באוויר. דברים פשוטים, ברא סתיו. זה מספיק להסתבך אחר כך. כן, עכשיו, עץ פרי, איזה הוא חודש? הנה הגמרא אומרת, איזה הוא חודש שהארץ מוציאה דשאים, מלאה דשאים, ואילן מלא פירות? הוא אומר, זה תשרי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בתשרי. פשוט מאוד.
אם הוא ברא את זה נורמטיבי.
אתה אומר שאם תגיד שהוא ברא בצורה לא נורמטיבית, אז תצטרך למצוא לי את הפסוק שבו נאמר שאחר כך הוא שינה את זה. נכון? למה? לכן כתוב, לכן כתוב שהארץ מוציאה דשאים ואילן מלא פירות. תסתכל לי טוב טוב, לא כתוב שהארץ מלאה דשאים, כתוב מוציאה דשאים שמתחילה צמיחתם, והארץ ואילן מלא פירות, הפירות נגמרו. זה המצב של הסתיו. ואותו הפרק זמן רביעה הייתה. מה זה רביעה? גשם ראשון, וירדו גשמים וצמחו. לכן זה כוונה מוציא, כן? תוצא הארץ דשא. זה מתחיל קצת, זה המצב של הסתיו, שנאמר ועד יעלה מן הארץ. מה, וישקע את בני האדמה? רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נברא העולם? הנה, עכשיו תראו, הוא יביא פסוק הפוך. הפסוק ההפוך, ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, והארץ עושה פרי. איזה הוא חודש שהארץ מלאה דשאים ואילן מוציא פירות? הווה אומר, זה ניסן. אז קורא בדיוק כאן הפוך. כן? מה?
אבל פה אנחנו ביום אלוהים, אבל זה פה מה שקרה
במציאות. נכון, לא. הם מבינים, רבי אליעזר לוקח את הפסוק של הציווי, ורבי יהושע לוקח את הפסוק של הביצוע. השאלה היא, מה קרה באמת? האם קרה הפסוק הראשון או הפסוק השני? אתה רגיל למדרשים שאומרים, אחד זה התוכנית והשני זה הביצוע. אבל רבי אליעזר לא מבין ככה. רבי אליעזר מבין שהפסוק הראשון גם מתקיים. זה הגמרא תשאל. אבל קודם כל, על מה כל אחד סומך? רבי אליעזר סומך על הפסוק הראשון, רבי יהושע סומך על הפסוק השני. בסדר? הלאה. בואו נחזור לרבי יהושע. רבי יהושע אומר, מניין שבניסן נברא העולם, שנאמר, ותוצא הארץ דשא, עשב מזריע זרע, ועץ עושה פרי. איזה הוא חודש הארץ מלאה דשאים? בניסן, הכל ירוק. ואילן מוציא פירות, עדיין אין פרי באילן, ואומר זה ניסן. ואותו הפרק, זמן בהמה וחיה ועוף שמזדווגים זה אצל זה, שנאמר, לבשו קרים הצון ועמקים יעטפו בר, יתרועעו אף ישירו. כן, זה פרק שמדבר על בריאת העולם. בסדר, עד כאן רבי אליעזר, רבי יהושע. שימו לב שרבי אליעזר מדבר, מתאר את העולם לפי הציווי. כלומר, שרבי אליעזר יש לו תפיסה אידיאלית של העולם. ולא במקום מבית שמי. כן, בית שמי אומרים, שמיים נבראו תחילה. בית הלל אומרים, ארץ נבראת תחילה. כלומר, רבי אליעזר תובע מהמציאות את המקסימום, ורבי יהושע תובע מן המציאות את המינימום. בסדר? הסתיו הוא הזמן השלם, כידוע. כי בו זה השלמת כל התהליכים הבוטניים.
למה?
זה חג האסיף? גמרת, זהו. הכל הגיע לגמר. ניסן זה יפה, אבל זה התחלה בלבד. בניסן אין לך חיטה. אין לך פירות.
אז
אפשר לומר, תשרה זה כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. זהו. עצרת, שמינים, עצרת, פח, אומרים. מבחינת, כשתהיה שם, זה ימשיך. אבל מבחינתך זה סוף. הציווי שלפני הציווי. מה זה הציווי שלפני הציווי? תוכנית, כן. אז הוא אומר שככה זה היה. מה?
למה זה מינימום?
מינימום, כי ניסן זה ההתחלה. זה מתחיל, מבקשים לך לפחות להתחיל. כן? זה ככה כזה שחובר את העולם. כן.
אז זה מסוגל את זה שהראייה הצדדית של העולם והראייה
הראייה
של העולם, כאילו
של הגויים שלנו. מבחינתנו, אנחנו מעדיפים עולם של ניסן, כי אנחנו פועלים. האדם בעולם הזה הוא מהלך. לכן אנחנו מעדיפים עולם מתקדם. שלום.
אין מחזוריות?
אצל היוונים מדברים על מחזוריות.
רבייך, אתה קשרת תשרי עם שמיים.
תשרי זה העולם כפי שהוא אידיאלי. שמיים זה עולם אידיאלי.
מה אידיאלי בתשרי?
שהפרי גמור. הפרי גמור. פרי גמור זה עולם מושלם. אתה לא צריך לעשות שום דבר. אתה רק צריך לקטוף. מה שנקד בניסן, יש עוד הרבה עבודה. כן? עד שזה יצמח.
למה הגויים זה אומות העולם? זה
חומה בוראות העולם. מה? הגויים? אבל הם לא מאמינים שאפשר להגיע למשהו.
בעזרתנו, הם אומות העולם.
מה, סתם יש תחלות בלי...
אין לזה אחרית, אין לזה תקווה. אתה זוכר, למדנו בפרק חלק, כתוב שהרומאים שאלו את רבן וברכה. שאלו את רבן גמליאל מניין שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים ויודע מה שעתיד להיות. אז אמר להם פסוק אחד, אז אמרו, הפסוק הזה לא מוכיח את שני הדברים, מוכיח רק דבר אחד, שיודע מה שעתיד להיות, אבל לא תחיית המתים. אמר להם, לפחות תאמינו בחצי. ככה כתוב בגמרא, מאוד מוזר הדבר הזה. אם יש תחיית המתים, זה מאוד אופטימי, הכל יצליח, שום דבר לא אבוד. אם רק יודע מה שעתיד להיות, אז יש תבנית להיסטוריה, יש לאן להגיע, אבל בסוף אין תקווה. ברור? וזה מה שאומות העולם מסוגלים לעשות. זאת אומרת, יש מושג של קדמה, אבל אין מושג של מטרה. זאת אומרת, אתה מתקדם על בליינד, מה שנקרא.
לא, שהכל, נו, אלה שמאמינים בקדמה, הם בטוחים במאת אחוזים שכשנתקדם הלאה זה יהיה יותר ויותר אושר. כן? אז הכל יהיה מצוין.
לא כל כך פשוט. גיל יהיה טוב, זה הכוח המחזיק, אבל אם תשאל האם יש משהו שאתה צופה אותו, לא.
לא, שכל אחד יקבל מה שהוא צריך ויתרום מה שהוא יכול. זה מצב אידיאלי ממש.
ככה אתה חושב?
לא, ככה לימדו אותי.
כן. אבל עובדה שזה נשבר.
זה שנשבר זה לא אחר, אבל שעד היום הזה יש הרבה אנשים שמאמינים בזה. כן, אחד מהם היה מנכ"ל משרד החוץ בארץ ישראל.
כן, אבל היה לי ש... איך אתה מסביר משל שהחברה הרוסית שכל כך האמינה בזה מלאה בשיקורים?
בשיקורים?
כן.
זה היה תמיד דרך של רוסים לברוח מהמציאות.
יפה. זאת אומרת ש... מדברים על קדמה, קדמה, פרוגרס, נכון? אבל אם אתה מדבר על מטרה, אני מעדיף לשתות וודקה.
פרוגרס בלי וודקה זה ישר.
זהו, זה בדיוק העניין. כלומר, אני צריך לשכוח משהו. אני כן צריך לשכוח משהו.
הם לא תופסים את זה ככה. לשכוח משהו. פשוט בינתיים, אידיאל עוד רחוק, בינתיים צריך ככה להשתחרר. אבל אידיאל זה משהו.
כן, מכאן אתה אומר.
הם כולם מסכימים על חצי הראשון של משהו. כל אחד לפי מה שהוא צריך, לצרות ככל
יכולתו, אני אומר, כל האוטופיות. נכון שזה אוטופיה, אבל נכון שמיליונים של אנשים האמינו בזה בתמימות, שככה יהיה.
כל האוטופיות נפלו על החצי השני.
עיקר
שכל אחד צריך,
כולם
הסכימו.
עיקר לתרום,
כל אחד יכול.
כבר לא רצו לתרום. לא, לא רצו לתרום.
לא דווקא. אני חושב שהם האמינו בזה, אבל ההבדל בינם ובין גויים ובין יהודים, שליהודי קשה מאוד להאמין בדבר אחד ולעשות משהו, דבר שני, ולחשוב שלישי. ליהודי זה מאוד קשה. לגוי זה מסתדר מצוין, שיכול להגיד דבר אחד, לעשות דבר שני, ולהאמין כל
המיוח. כן.
אין שום קשר. ואני תמיד פניתי, איך אתה יכול? כן, הם לא רואים פה שום ספירה, שום אנוכיות בפנים. שום דבר.
כן. טוב, נמשיך. עכשיו, שואלת הגמרא, ואידך נמי, השני. כן, כלומר, כל אחד צריך להסביר מה הוא עושה עם הפסוק של השני. כן, אנחנו רואים שיש יסוד תשריעי, ויש גם יסוד ניסני במציאות. אז צריך להחליט מה גובר. אז אומרת הגמרא, ואידך נמי, הכתיב עץ עושה פרי. כלומר, איך רבי יהושע מסתדר עם זה, עם הפסוק של רבי אליעזר, שאומר שהעץ, לא סליחה, איך רבי אליעזר, סליחה, מסתדר עם הפסוק של רבי יהושע שאומר שהעץ עושה פרי, לא שיש בו פרי. אז הוא אומר, הוא לברכה לדורות ולכתיב. כלומר, זה נברא עץ פרי, וזה עושה פרי לדורות. אבל לא שזה תיאור של המצב שבו זה נברא. אלא לדורות זה גם יעשה פרי. ברכה לדורות. כן. כן. נאורה לדורות הוא, איפה זה? ואידך נמי, עכשיו מה יעשה רבי יהושע עם הפסוק של רבי אליעזר? הכתיב עת פרי, ההוא כד רבי יהושע בן לוי. זה בא להסביר מה שאומר רבי יהושע בן לוי. דאמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, לדעתן נבראו, לצביונן נבראו, שנאמר ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, אל תקרא צבעם אלא צביונם. מה פירוש לצביונם נבראו? מה זה צביון? לא, צביון לא, צביון זה רצון, זה בא מן הארמית, בארמית צבי פירושו רוצה. אז צביון מרצונם, כלומר כאילו הקדוש ברוך הוא שאל את הברואים לפני שהם נבראו, האם אתם רוצים להיברא? ואמרו, מסכימים, ואז הוא ברא אותם. זה מה, זה קיום לפני הקיום, קדם קיום, אפשר מה?
אני חושב ששאל לי להפשוט מאוד על מה שאמרת.
כן.
על הספרה שלך ועל רבי אליעזר, כן?
נאמר.
הרי האדם הראשון, כן, הרי הצמחוני, נכון? ככה זה ציווי.
האדם הראשון היה צמחוני, אמת.
אמת. יופי.
אתה רואה, אנחנו מסכימים לפעמים.
אם לפי מה שאמרת, העולם היה נברא לפי עונות, אז סתיו, אז בסתיו יש מה לאכול, בחורף כבר עין, זאת אומרת שהאדם עדיין לא היה צריך לעבוד בכלל. רק לשמור על הגן, אבל לא לעבוד. כשהוא גורש מהגן, כן, אז הוא היה צריך לעבוד ולאסוף ולאחסן וכן הלאה. אבל אז מה הוא היה צריך לאכול בחורף כשאין פירות?
הוא אוסף את הפירות.
לא היה ציווי כזה. לעבוד?
כתוב.
עבודה עוד לא הייתה בפרק.
כי אתה מניח שהפירות היו מתקלקלים על העץ. אולי הם לא היו מתקלקלים. ואז למרות החורף
זה סותר מה שאתה אמרת, שטבע היה כמו שהוא היום.
כתוב אגב, ויניחהו בגן עדן, לא כתוב לשמור. כתוב לעובדה ולשמרה. לעובדה ולשמרה. לעובדה, הכוונה שהוא צריך גם לעבוד, לא? אז מה היה אחרי החטא? אחרי החטא היה גם שהוא צריך גם להזיע. בזיעת הפך תאכל לחם. לפני כן היית צריך לעבוד, אבל בלי להזיע. אז לפני שאדם אוכל לחם, היום מה הוא צריך לעשות?
להזיע.
קצת להזיע. להיכנס לסאונה, אז יכול לאכול. אגב, קרה משהו כזה בבני ברק. שהיה איזה רב שפסק שאסור לאישה לקחת זריקת אפידורל. זה זריקה שגורמת, משככת את הכאבים, בגלל שכתוב בעצב תלדי בנים. אז אסור שזה הלידה תהיה קלה.
אפשר לקרוא על בגד, זה
יהיה... אז זה מספיק, אדם.
אני
לא כוס. כן, ברור. אני אמרתי שאני מוכן לפסוק ככה, אם הרב הזה מוכן לקיים בזיעת הפך תאכל לחם. לא, אבל זה ברור. אתה רואה פה שהגמרא, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, מניחים שפה יש תיאור של העולם החומרי, כפי שאנחנו מכירים. עכשיו, הקושיה שלך זה מגן עדן. עכשיו, פה לא מדובר על גן עדן בכלל. מדובר פה על בריאת העולם, לא על גן עדן.
בסדר, אבל תחילה אדם היה גן עדן, זאת
אומרת. כן, אבל לא בעולם שנברא פה, בפרק א'. כלומר, הפסוקים האלה לקוחים מפרק א'. בריאת גן עדן מתוארת בפרק ב'. אז זה לא אותו דבר.
אבל בשביל מה עץ נושא פרי אם אין שם אדם?
כדי שהאדם יגיע לשם אחר כך. יש במדרשים שהאדם הראשון בתאנה לקדוש ברוך הוא. אם אתה לא התכוונת שיחטא, אז למה בראת את כל זה? סימן שהתכוונת שיגיע לפה. כן? אז בעלילה באת עליי. שנאמר, נורא עלילה על בני אדם, שבעלילה באת על האדם הראשון כדי להפיל אותו. טוב, אז עכשיו אנחנו שואלים, אז איך רבי אליעזר, איך רבי יהושע, שלום וברכה, מסתדר עם הפסוק של רבי יהושע שאומר שהאילנות נבראו עם הפירות? אומר לא שהם נבראו עם הפירות, אלא שהם נבראו לרצונם. תן קיום לפני הקיום. זו מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע. עכשיו פה אני רוצה להכניס פה נקודה חשובה. אם אנחנו מקבלים את השיטה של רבי אליעזר, שבתשרי נברא העולם, ואז לפי זה יוצא שהגויים הם מתארים את אמיתות המציאות, יוצא לפי זה שהיסוד הגובר בעולם זה הטבע, כי מה ששולט על אומות העולם זה הטבע, התפיסה הטבעית הטבעתית של העולם, חוקיות ברזל. אבל אם נקבל את השיטה של רבי יהושע שבניסן נברא העולם, ואז יוצא שישראל מתארים את אמיתות המציאות, אז כל העולם כולו מתנהל לפי הנשמה, לא לפי הטבע.
אבל הגויים רק להפיק את הגויים, או אומרים להכיר בשם השם שהשם אחד
ושמו? נכון, כעת, במה, לפי מה מתנהגים הגויים כעת?
לפי הטבע.
לפי מה מתנהג עם ישראל כעת? לפי הנשמה. לנו יש תורה, לא? השם דיבר עמנו.
כן, אבל סך הכל הנוהל להתנהגות שלנו בעולם.
לא. הרי היה, יושב יווני ויהודי, יושבים יווני ויהודי על ספסל בסדרות המאירי בירושלים, ויש לידם קליפת בננה. עובר צדיק, מחליק על הקליפה ושובר את רגלו. תגובת היווני מכאן, שכל המחליק על קליפת בננה, בן צדיק, בן רשע, שובר את רגלו. כותב על זה דוקטורט. מה תגובת היהודי? איך זה שהוא שבר את רגלו, הלא הוא צדיק? זה שערוריה. לא, לא. לא אכפת לי מה התשובה. קודם כל, מה הקושיה? מה הקושיה? לא. עבור היהודי יש קושיה כזאת. שאלת צדיק ורע לו. עבור היווני, שאלת צדיק ורע לו איננה שאלה, כי העולם איננו מתנהג לפי המוסר, אלא לפי הגורל. ואילו היהודי מניח, כהנחה שסותרת לכאורה את המציאות, אבל ככה הנחת היסוד, שאם אדם צדיק צריך שיהיה טוב לו, ואם הוא רשע צריך שיהיה רע לו. ולכן, אתה רואה שאם העולם הוא כפי שישראל תופסים אותו, הוא עולם מוסרי ולא עולם טבעי. כן. המאורות לפני הדשא. נכון, נכון. אז לכן באמת רש"י כותב לך שם שהדשא נברא ולא צמח עד שבאו המאורות וצמחו, עמדו על פתח הקרקע. נכון? נכון? מה?
כתוב
שהתעשה. כן, כן, זה העניין. זה לפי רבי יהושע. לפי רבי אליעזר נברא כבר הדשא מלכתחילה, לא היה צריך בכלל שיהיה אור. כן? אז בכל מקרה אין לנו בעיה. עכשיו,
היהודים והיוונים היו חושבים על זה לא בגלל הפסוקים.
כן, כלומר, הפסוקים שניהם כתובים. יש פסוק יווני, יש פסוק יהודי. הפסוק היווני אומר עץ פרי עושה פרי. הפסוק היהודי אומר עץ עושה פרי. כלומר, אחד רבי אליעזר, אחד רבי יהושע. כן.
אבל היהודים מחזיקים במניין לבריאת העולם.
מתי הייתה בריאת העולם?
לא, אבל באיזה תקופה נבעה, אז אם היהודים מחזיקים במניין לבריאת העולם, אז
צריך להיברה לפי... מי אמר לך שהיהודים מחזיקים במניין לפי בריאת העולם? יש לי פה ראיה שזה לא נכון, שרבי אליעזר ורבי יהושע נחלקים בזה. אם הייתה לנו מסורת, אז לא הייתה שאלה, נכון? זה שהם נחלקים, משמע שיש פה שתי תפיסות, תפיסה תשריעית ותפיסה ניסנית. כן? מה אתה אומר?
מה שצריך פה על רבי
יהושע חושב, הבנת את השאלה שלו?
והם רואים את השארץ דשא עשר וזה עזר עצבי. כשהעולם הולך ומתקדם, אז המצב הקיומי עכשיו של הגולים הוא שהמצב של עתיד הראש של
זה? עצפרי, עצפרי זה שיטת רבי אליעזר. נכון? אולי נכתוב לכם את הפסוקים על הלוח, זה יותר ברור? כן. אתה יודע מה? אני לא אכתוב את הפסוקים על הלוח. לא,
אני
אביא ממך. לא, חבר, יש. זה מה, גם אני אביא בירושלים. דשא, עשב, מזריע זרע, עץ פרי. עכשיו, זה שיטת רבי אליעזר, בסדר? שהעולם נברא במצב שהעץ נושא פירות. ואילו רבי יהושע סומך על הפסוק הבא, ותוצא הארץ דשא, עשב ועץ עושה פרי, בסדר? עץ עושה פרי זה שיטת רבי יהושע. לפי שיטתו העולם נברא בניסן, לפי רבי אליעזר העולם נברא בתשרי. מה שדומיננטי בעולם לפי רבי אליעזר זה הטבע, מה שדומיננטי בעולם לפי רבי יהושע זאת הנשמה, כלומר האדם, או אם תרצו המוסר, ואילו לפי רבי אליעזר החוק. בסדר? בדיוק, בית שמאי רואים בטבע את יד השם במוחלט. כן.
אז מה ההבדל
בין הסוף בעצם
בין רבי אליעזר לגויים?
כן, בין שמאי,
בית שמאי והגויים. לכאורה הם מדברים בשפה יותר קרובה לפילוסופיה, נכון? לכאורה, בוודאי. מה? הוא צודק בשאלה שלו.
לא,
כי מה? כן.
הטבע הוא יותר גבוה
לפי בית שמאי, כן, הטבע יותר גבוה. זו אגב מחלוקת רבי יוחנן וחכמים, מתי צריך לעשות את התענית על חורבן המקדש, האם בתשעה באב או בעשרה באב. חכמים אמרו בתשעה באב. למה? מה קרה בתשעה באב?
התחיל.
לא, בא רומאי ושרף, כלומר בא אדם, אדם פעל פעולה והתחיל לשרוף. מה קרה בעשירי? הוא נשרף לבד, בלי אדם. אז רבי יוחנן אומר, העיקר זה כשהוא נשרף לבד בידי שמיים, כלומר הוא רואה בטבע את יד השם יותר. ואילו חכמים אומרים, לא, אנחנו רואים באדם את יד השם יותר. זה בדיוק המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. האם היסוד העיקרי בעולם הוא היסוד הבכירי, מוסרי, אנושי, או היסוד הטבעי, האוטומטי? נכון? עכשיו, זה לכאורה יותר קרוב לשיטה היוונית, מה שאומר רבי אליעזר, ורבי יהושע לכאורה יותר קרוב ליהדות. אבל ראינו בשבוע שעבר שמי שדווקא פוסק שבתשרי נברא העולם, הוא זה שפוסק שאין חלק לגויים לעולם הבא, בגלל שיש לו תביעות יותר גדולות. כלומר, כיוון שהעולם הוא העולם של הגויים, אז למה הם לא הגיעו למה שהם צריכים להגיע? זה הטענה שלו. מה שנתכן רבי יהושע הוא יותר מקל, הוא אומר אין לי ציפייה מאומות העולם, ולכן אני מעניק להם עולם הבא ברגע שיש לעם ישראל עולם הבא. דרך עם ישראל הכל נגל. בסדר? כן. רבי אליעזר.
זה מתייחס
ברור, שני הצדקים. אנחנו רוצים לראות איך כל אחד רואה את היסוד של השני. אז לכן, מה אומר רבי אליעזר? מה אומר רבי אליעזר על הפסוק השני? עץ עושה פרי. הוא אומר לא, הוא לא אומר עתיד לבוא. ברכה לדורות. דורות זה היסטוריה. היסטוריה של מי? של האדם. בסדר? עכשיו בואו נמשיך לראות את הדיוקים. מה? הוא מסכים שיש דבר כזה, רק אצלו זה משני, זה לא ראשוני. מה? כולם מסכימים שיש את הכל. מה? בעלי הנשמה לא מסכימים שיש טבע, ובעלי הטבע לא מסכימים שיש נשמה. השאלה מה דומיננטי? מהו הקו המנחה במציאות? בסדר? הלאה. כן.
האם העובדה של התמורה של בראשית,
כן,
וגם א' כפשרי,
כן,
זה לא נותן את התשובה לרבי אליעזר?
לא, כי זה דרש. כן,
אבל לא הבנתי, כלומר אם השם הוא אלוהים, אז השם זה יותר כולל.
נכון.
והשיטה של בית שמה של רבי אליעזר, זה נראה כאילו שמעלים את אלוהים כאידיאל יותר גבוה.
נכון. יש גם צד לומר שאלוהים יותר גבוה. כתוב, ויעל אלוהים מעל אברהם. נכון? יש גם פסוק כזה. אז יש צד כזה של הסתכלות, צד כזה של הסתכלות.
יעלו מתוך עדת כוח.
זאת אומרת, מי יותר גדול?
ולנתק מגע, זה לא ככה.
זה גם נכון. זה גם נכון. אבל... כן? טוב.
אני לא מבין הגישה, הגישה
של רבי אליעזר.
מבחינה מוסרית. הרי עובדה שבין שירים לאומות העולם, אבל כן. מסית, מספר גויים, גם אז היה יותר גדול משירים.
כן, נו, אז מה?
אז לא נמצא אפילו גוי אחד.
ש?
כן? שהוא ברמה, ברמת דרישות של רב אליעזר.
לכן הוא, רבי אליעזר אומר, לא חלק לעולם הבא.
לא, אבל זה לא מוסרי. אני לא, אם אני אין לי כוח להרים
את הצדק, אבל רבי אליעזר, אתה צודק, אבל רבי אליעזר אומר אתה עתיד להיות מסוגל, לכן אומר בתשרי עתיד להיגייר. בינתיים אתה יכול להתגייר, זה מה שאומר רבי אליעזר. לא התגיירת, זה סימן שאתה לא בסדר.
אבל יש גויים שלא שמעו על עם ישראל, מה להתגייר פה?
אז אין להם אחריות. אז הם לא נענשים, לא נענשים. גם שכר לא מקבלים, גם לא נענשים וגם לא מקבלים שכר.
אין להם חלק לעולם.
כי עולם הבא זה לא מעניין אותם. תיקח אחד כזה, לא יודע על מה מדובר.
לא, מעניין אותם
מאוד. לא. תקשיב, 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 תקשיב. תיקח אדם שבכלל לא יודע מה זה מתמטיקה. אתה אומר, שמע, אני אשלך טובה, השגתי לך פרוטקציה, אתה תהיה מרצה במתמטיקה וטכניון. ואתה שם אותו, נתן לו הרצאה. זה לא מתאים לו בכלל, זה לא בשבילו.
בסדר, אבל אנחנו יודעים מההיסטוריה שגויים היו מאוד מעוניינים בעולם הבא. רביצים אפילו אילצו רבבות של עבדים לבנות להם פירמידות.
נכון.
אז זה
לא, לא, בשביל הישארות הנפש. זה לא אותו דבר. הישארות הנפש זה דבר אחד, עולם הבא זה משהו אחר.
זה גם כן לא נכון, משום שהם נתנו צעידה למתים, כל מיני דברים שלנפש לא צריכים.
שיחזיקו מעמד, שיחזיקו מעמד.
לא, לא.
שישארו, לכל.
אתה רוצה לשאול אותה או אותי?
לא, רבי צדוק עונה. מי שלא
מאמין בתחיית הנשים, אין לך. אתה רוצה שהיא תענה לך? או שאני אענה לך? בסדר. אז בקיצור, הצדה לדרך למתים וכו', זה לא שאין משמעות לקיום אחרי זה, אלא הקיום הזה הוא לא קיום של קרבת אלוהים, אלא של המשך הקיום. אתם מבינים את ההבדל? מה שאנחנו מכנים עולם הבא זה מה שנקרא פנים אל פנים, וזה מיוחד לנו. אצלם יש הישארות הנפש, משהו אחר. בסדר, טוב, נמשיך. כן.
אז אני הבחנתי את זה שכאילו רבי אליעזר מדבר על סטטיות.
רבי אליעזר. כן.
זה כאילו מפני שסגרתי את עץ פרי.
נכון.
עץ עושה את
זה. אמת, so what?
אבל זה הפוך, אם רבי אליעזר כאילו נותן את הטבע לך, את הגויים, אז זה לא למה זה חסק, כאילו שבנת הגויים כעולם, זה הגויים, חוכמה הגויים כאן, אין בו נקרא.
כן, אבל אין משמעות לזמן עבור הגויים. עבור הגויים הזמן זה משהו נורא. כי הזמן מחלה את התרבויות. כתוב, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. אומרים חז"ל, מה זה העוברים? אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. זאת אומרת, זה נורא לבנות תרבויות ולדעת שאחרי זמן מסוים הם תעלמנה. אתה מבין מה שאני אומר? אנחנו יודעים שאנחנו נצחיים, לכן לא מפחיד אותנו להיכנס להיסטוריה, כי אנחנו יודעים שמה שלא יהיה בסוף נצא מזה. בסדר? לכן עבורנו הזמן הוא זמן ההתחדשות. אצלם הזמן הוא זמן השינוי, לכן הם קוראים לזה שנה, שם שינוי. השינוי זה רצח, זה הורג את האדם. אצלנו הזמן נקרא חודש, זמן ההתחדשות. כלומר, אצלנו ההיסטוריה היא הזדמנות להוסיף שכבות של זהות, אבל זה לא בא לבטל את מה שאיננו. לכן הזמן אצלנו הוא זמן אופטימי, הזמן של ניסן, ואצלם הזמן הוא פסימי, אסתר, כי אחרי הפסגה אין לך מה לעשות אלא לרדת. נכון? טוב, אני רוצה פה להוסיף נקודה. אוף, כן, נו.
הפסגה אין חברה, אין לה רגל.
נכון.
באותה מידה, העלייה של ניסן גם כן צופה לרגל.
לא. לא.
אם משתמשים באותו מידה,
לא.
בגולם, בפרפר,
לא. 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 בגלל שיש, אני הסברתי לכם את זה מיליון פעם. אם אנחנו לוקחים את זה בתור, מה זה, מה? חכי רגע. אם זה ציר הזמן, נא להכיר, השנה מתחילה בניסן, מתחילה ומסתיימת, נכון? זאת קושייתך. היא מסתיימת איפה?
מתחרפנת.
בכפתף באדר, נכון? באלף בניסן הבא, עוד פעם היא מתחילה, מסתיימת. ועוד פעם, מתחילה, מסתיימת. עכשיו, מה עם השנה של תשרי? אני מגיע לנקודה הזאת. זה העלייה של השנה. עכשיו השנה מתחילה להסתיים. זה הקטע הפסימי. קוראים לזה אצל הסינים יין. נכון? זה הקטע הפסימי. זה מתחיל לשקוע. אבל אז זה א' בתשרי. נכון? מה עושה הלוח העברי? מתחיל שנה. נכון? עכשיו השנה מתחילה להסתיים פה. אבל אז מתחילה שנה חדשה. אז השנה לא מסתיימת אף פעם, היא רק מתחילה. כלומר, השנה העברית עשויה משני ראשי שנים. ועכשיו, הראש השנה השני הוא תמיד כשהשנה הראשונה מתחילה להסתיים. אז אתה תמיד בתחילת שנה, אף פעם לא בסופה.
ועכשיו לשיטת הגויים.
רגע. אז מה עשינו? על ידי שצירפנו את שנת הגויים אל השנה שלנו, אנחנו הצלנו אותם ואותנו. כי מכאן ואילך העלייה היא אינסופית. בסדר? עכשיו, הכוח לעשות את זה היה תוספת השנה הניסנית בתוך עולם תשריי. כי לפני כן העולם היה מאלף בתשרי לאלף בתשרי לאלף בתשרי. יצאנו ממצרים, הוספנו את שנת ניסן. אז עכשיו עשינו תגובת שרשרת שגורמת שהשנה לעולם לא נגמרת. זאת אומרת, יש שנת חמה שאנחנו קוראים לה שנה, שנת לבנה שאנחנו קוראים לה חודש, ואנחנו עושים חתונה. על ידי, מה קורה מיד אחרי חתונה?
ילדים.
ולפני שיש ילדים? ואחרי הזיווג? הריון. העיבור, נכון? חודש העיבור, האישה, השנה מעוברת, כדי לחבר בין שתי השנים. ועל ידי זה יש גאולה לישראל ולאומות העולם, דווקא בחודש העיבור, שהוא חודש אדר, שבו נעשה הפורים. או בפירוש שיטת רבי אליעזר. מי אמר לך? רבי אליעזר גם כן מעוניין. השאלה היא, מי פועל עבור מי? האם השמש עבור הירח או הירח עבור השמש? זאת כל המחלוקת. אבל זה שיש פה אינטראקציה, כולי על מה לפליגה. נו.
יום ראשון בשבת, שני בשבת, שישי בשבת.
נו.
ואצל הגויים בסוף שבוע. שבת בסוף
שבוע. אצלנו שבת זה?
אצלנו אין סוף שבוע.
לא, יש אמצע שבוע. לא, יש לנו סוף. סוף שבוע זה יום שלישי. היום זה יום סוף השבוע.
אז יחד עם הקורונה, סוף שבוע.
כן, אני זוכר פעם אחת, במכון מאיר יש מה שנקרא תוכנית בני זוג. יש אנשים שהחברה שלהם מתגיירת. בכלל הוא מקיבוץ, כן? חברה שלו מתגיירת. אז הבית דין מחייב אותו, את החבר של המתגיירת, ללמוד במכון מאיר. אין לו ברירה, הוא בא לי כמה שבועות, הוא חייב, זה על פי חוק, אין מה לעשות. באים, נו, אז צריך לתת להם תוכנית לימודים, נו, אז מה אתה רוצה ללמוד? אז כמובן, כיוון שבשבת הוא חוזר לקיבוץ ואז בודקים את ההתנהגות שלו ורואים אם הוא מתקדם מבחינה דתית או לא, אז הוא אומר, טוב, אני רוצה ללמוד את התפילות של סוף שבוע. זה מה שאומר, תפילות סוף שבוע, זה מה שמעניין אותו. כי אמרו לו שזה מה ש... כן. אז יש ביטוי כזה. בסדר, אני מבין מה שאתה אומר. אבל פה נדבר על התקדמות. שבת זה דווקא דבר מאוד מאוד סטטי. שבעת ימים, שבת. שבעת ימים, שבת. פח, פח. קבוע. מה שכן, בלוח השנה, יש ניסיון לחבר שתי מערכות זמן ביחד. את מערכת השמש, מערכת הירח. כן.
הניסיון הזה לחבר את שתי השנים, גם יחד,
הוא
נראה לי מין כלאיים מעובדים. אז בוא נצרף עוד...
נגיד כלאיים, אבל למה מעובדים?
כי זה לא דבר נורמלי, לכן זה מעובד.
אולי זה לא נורמלי שיש הפרש בין שתי השנים, כלומר, אולי המציאות הטבעית היא הלא נכונה.
לא, זה לא נורמלי שאנחנו לוקחים גוף אחד ומרכיבים עליו עוד גוף. זה מה, בעצם מה שאנחנו עושים. אז בוא ניקח עוד שנה תאילנדית, אני לא מכיר אותה, ונגיד, אוקיי, נעלה בעוד צי. למה בכלל לרדת? ניקח ארבע שנים ונעלה אותה...
ארבע ראשי שנים. כן. כן.
איך אנחנו, זאת אומרת, ודבר שני, מה שמפריע לי זה ההזדקקות הזאת. כי אנחנו בעצם אומרים שהשנה שלנו אופטימית, אבל היא לא אופטימית אם אנחנו לא עושים את ההזדקקות.
נכון, למה נבחרנו ונברחו בך כל משפחות האדמה? לא סתם נבחרנו. ואין פעם מישהו אמר לי, הקדוש ברוך הוא יש לו ניסוי, הוא רוצה להצליח עם כל האנושות, אז הוא לוקח קבוצת ניסוי, את הכי גרועים, הוא אומר, אם איתם זה הולך, זה ילך עם כולם. אני לא מבין מה זה מפריע לך, שאנחנו חייבים משהו לגויים?
כן, כי...
למה לא? עד רבה, אנחנו חייבים משהו לגויים.
לא המחויבות, אלא מה שמפריע לי זה שבעצם אפשר להגיד, סליחה, אנחנו האופטימיים ואתם הפסימיים, אנחנו השנה ואתם מצטרפים אלינו מהצד השני. זאת אומרת, השנה הניסנית מצטרפת לשנה התשריעית.
זה המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, מה שאתה אומר. רבי אליעזר אומר שהניסן מצטרף לתשרי, ורבי יהושע אומר שתשרי מצטרף לניסן.
אז למה בכלל להתחיל את זה? למה להעלות את זה? זאת אומרת, אז בוא נוסיף עוד שנה.
איזה עוד שנה אתה רוצה להוסיף?
לא יודע, נמצא איזושהי שנה.
אבל
מספיק שנה. שנה
קוסמופוליטית, אני לא יודע. לא, אבל זה שתי הקצוות של הזמן. הרי אין לך, שתי הקצוות של הזמן הם או תשרי או ניסן. זה הקצוות. זה הזמן שבהם היום ולילה משתלבים.
איך אנחנו זוכים את תשרי לראש השנה?
זה שאנחנו עושים חג הפסח בתשרי. נכון? חלק מחג הפסח נחוג בתשרי על ידי סוכה ולולב. כן, בבקשה.
האם הבנתי נכון שעל ידי העיבור הזה אמרתי שאדר נגררת באדר?
לא, אמרתי שאנחנו יוצרים חודש עיבור, שהוא זמן המפגש בין ישראל לעמים. אדר, על ידי חג הפורים.
ואין גאולה,
נכון, לכן לא אמרתי גאולה. שאלת ואמרתי לך לא. אמרתי שזה זמן המפגש, לא זמן הגאולה. כדי לעשות שלום. בוודאי, כי אז אנחנו מקיימים את יעודנו בתור ונברחו בך כל משפחות האדמה. נכון. משהו חסר בייעוד שלנו. כשהקדוש ברוך הוא בחר באברהם, בין היתר זה בשביל זה, לא? כמה שאני הבנתי. כן? כי זה החודש שנוצר על ידי ההיריון. זאת אומרת, זה ההיריון שנוצר כדי ליישב את שתי השנים. הרי השנה השמשית היא בת 365 יום ורבע, ואילו השנה הירחית היא בת 354 יום ושליש. אז חסר משהו, צריך להשלים. עושים חודש העיבור.
אני שואל לעניין פורים.
נו?
פורים היה מלחמה שם, לא... איזה מפגש...
היה מפגש. מסרנו נצר למלכות בית ישראל בידי הגויים. הרי מגילת אסתר היא טרגדיה. איך זה מסתיים? יש שם שתי דמויות פועלות, נכון? מרדכי, אסתר. כדי להציל את עם ישראל מצרה. בסוף, עם ישראל ניצל מצרה. ומה קורה למרדכי? משנה למלך אחשוורוש. מה חסר פה? מה קורה למסכנה? הלכה לאיבוד. יצאה מכלל ישראל. אז מסרנו משהו. כל הסיפור הזה זה הסיפור של מעבר המלכות לאומות העולם.
ומה שנמצא, צריך איזשהו לחזור?
עתיד לחזור, עוד לא חזר.